אחרי שבועות של שיגור בלוני תבערה, שריפות ברחבי עוטף עזה ומתיחות שהלכה וגברה, בעיקר על רקע הדרישות של חמאס להגביר את הסיוע לרצועה, גם על רקע ההתפרצות של מגיפת קורונה בתוך רצועת עזה, המתווך הקטרי עבד, ובסופו של דבר הושגו הבנות שאפשרו לשני הצדדים לחזור לשגרה, ככל שאפשר לקרוא לזה כך, ובכל זאת כמובן המציאות שם בעזה ממשיכה להיות מתוחה, מצב שלא הגיע לפתרונו, בטח לא באמצעות ההבנות האלה, ועל כך אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם דוקטור קובי מיכאל, שהוא עורך עד כאן אסטרטגיה, אבל מומחה לזירה הפלסטינית בנוסף לכך. שלום רב קובי.
שלום, שלום.
מה השגנו בעצם בהבנות שהושגו דרך המתווך הקטרי? מה ישראל הרוויחה, מה חמאס הרוויחה, ואיפה הדברים עומדים כרגע?
אנחנו בעצם חוזרים לנקודת ההתחלה פחות או יותר, זו שהכרנו לפני כמעט חודש, מאז ש... בעצם פרץ הסבב האחרון של בלוני התבערה וכמה רקטות פה ושם, ואפילו כמה פעולות של יחידות ההטרדה הלילית לאורך הגדר. ובעצם חמאס וישראל חוזרות שתיהן אל הנקודה שבה שתיהן עושות את המאמץ על מנת לשפר את המציאות ההומניטרית ברצועת עזה, תמורת התחייבות של חמאס להפסיק את טרור הבלונים ואת כל הפעילות העוינת לאורך הגדר. בעצם בהנחה שמה שהיה הוא שיהיה בכל מה שקשור לעניין של דפוס הפעולה או אסטרטגיית הפעולה של שני הצדדים, אני חושב שלא יהיה מופרך להניח שאנחנו נמצא את עצמנו בסבב נוסף כזה של התקדשות בטווח זמן לא ארוך.
ההבנות האלה קצובות בזמן דרך אגב?
ההבנות הללו אינן קצובות בזמן, ההבנות הללו להערכתי כל כולן תלויות בכל מה שקשור למשבר הקורונה ברצועת עזה. זאת אומרת, כל אימת שהמשבר ימשיך להתקיים ולהתנהל בממדים היותר חריפים שלו, כפי שאנחנו מכירים בימים האחרונים, כי יש הידרדרות במצב ברצועה, וחשש גדול מאוד של העזתים מפני התפרצות, וחשש לא פחות גדול מזה של ישראל מפני זליגה, של המשבר הזה פנימה לתוככי ישראל. כל אימת שזה יימשך, להערכתי שני הצדדים ירגישו מאוד מאוד מחויבים להסכמות שהושגו. ברגע שתהיה רגיעה בנושא הקורונה ויחזרו למספרים הקודמים שהכרנו, לדפוסים הקודמים שהכרנו, ולא תהיה התקדמות בכל מה שחמאס תופס כדרישה אלמנטרית לשיפור המציאות ההומניטרית, קרי פרויקטים תשתיתיים, מספרים גדולים יותר של פועלים שיצאו לישראל ועוד כהנה וכהנה, אנחנו נמצא את עצמנו בסבב נוסף.
כלומר, בעצם המציאות כל כך שברירית ואיך נאמר, לא נשלטת, כשאתה אומר שהקורונה היא בעצם הגורם המרסן שפועל לשני הצדדים, ולא איזשהו מנגנון שמאפשר עיצוב של רגיעה, בטח לא איזו אסטרטגיה רחבה שמיוסמת ומאפשרת אט אט להשיב את השקט באופן, לא רוצה להגיד תמידי, כי זאת מילה שבעצם לקוחה מאיזו אוטופיה, אבל מה שבעצם נשאר להבין זה מה בכל זאת יכולה ישראל לעשות מול חמאס בעזה, כדי שלא נחזור לעתים כל כך קרובות לסבבים האלה, שהמציאות שם תהיה מציאות נורמלית ככל שאפשר.
אם היינו קצת יותר ציניקנים, היינו אומרים שבמשבר הקורונה יש גם דברים טובים. הנה, לראיה זה הצליח להביא לאיזושהי רגיעה. אבל כן. אנחנו לא עד כדי כך ציניקנים, אבל זאת כן. האמת. זאת העובדה, לפחות בכל מה שקשור לעת הזו. תראה, אני חושב שההגדרה של המצב איננו בשליטה היא הגדרה לא מדויקת. אני חושב שהמצב הוא לחלוטין בשליטה.
של מי?
של שני הצדדים. עכשיו, מי שמעצב את מרחב הפעולה זו חמאס. מכיוון שלדעתי היא קוראת נכון את המפה בכל מה שקשור למרחב התמרון המוגבל מאוד שגוזרת עליה מדינת ישראל או ממשלת ישראל. וחמאס מעריכה, ובצדק לדעתי, שממשלת ישראל איננה מתכוונת להסלים את המצב מבחינה ביטחונית, להיכנס לתוך מערכה צבאית רחבה ברצועת עזה, בגלל עניין של בלונים או בגלל הפעולה של יחידות ההטרדה הלילית לאורך הגדר, ואפילו לא במחיר רקטות בודדות שטיפולנה פה ושם, לרוב בשטחים פתוחים ולא תגרום לנזק. ומצד שני, חמאס מבינה הבן היטב שהפעולות הללו מייצרות למרחב תמרון, שתכליתו להפעיל לחץ על ממשלת ישראל, להפעיל לחץ על המצרים, על הקטרים, על מנת לנסות ולחלץ את העגלה מן הבוץ, לקדם את האג'נדה שלהם, את האינטרסים שלהם, בכל מה שקשור לשיפור המציאות ההומניטרית ברצועת עזה. הם תופסים את זה ככלי מאוד מאוד אפקטיבי, הם הולכים במידה מסוימת על הקצה, אבל זאת הערכת סיכונים שמבחינתם היא נופלת במרחב של סיכון סביר, אוקיי? עד עכשיו הם לא טעו דרך אגב, אנחנו רואים את זה, הם לא
טעו. כי המנגנון הזה עובד שוב ושוב.
כן, ולכן עכשיו גם האינטרס של ישראל במקרה הזה חופף במידה רבה מאוד בכל מה שקשור את האינטרסים של חמאס. לא חמאס רוצה בהסלמה רצינית ולא ישראל רוצה בהסלמה רצינית.
אבל אנחנו נגררים לשם שוב ושוב ושוב.
נכון, מכיוון שישראל, וזה ימשיך ויהיה עד שישראל או ממשלת ישראל תחליט שהיא מוכנה לחצות את הרוביקון. והחצייה של הרוביקון יש לה אחת משתי האפשרויות או אחת משתי המשמעויות. או החלטה שמהותה הכרעה צבאית של החמאס במטרה לשלול מהחמאס את היכולות שיש לארגון היום ולשנות את המציאות, מה שנקרא שינוי מן המעלה השנייה. לא שינוי בתוך המערכת הקיימת, אלא שינוי של המערכת הקיימת. ההחלטה הזאת פירושה מערכה צבאית מאוד רחבה, מאוד מורכבת, כניסה לתוך שטח הרצועה, כיבוש הרצועה, שזה לכשעצמו מחייב מערכה של חודשיים, שלושה ואולי אפילו קצת יותר, שיש לה מחיר לא פשוט, מחיר דמים, תרתי משמע, גם בדם וגם בכסף, ואחר כך ישראל תמצא את עצמה בפני איזשהו סוג של וקום שלטוני, כי חמאס כבר לא תהיה גורם שלטוני ריבוני אפקטיבי, והיא תצטרך כנראה לשעות שם תקופה ארוכה, עד שימצא איזשהו סידור אחר, ואני לא רואה כרגע באופק איזשהו סידור אחר, ואני חושב שגם ממשלת ישראל לא רואה באופק איזשהו סידור אחר. לא הרשות הפלסטינית שתמר לחזור לשם, מצרים בוודאי לא תיכנס לשם, הקהילה הבינלאומית איננה מסוגלת לייצר או לבנות כוח משימה אפקטיבי שיהיה שם, ולכן
בעצם זה לא ריאלי.
נכון. זה, 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 זאת אופציה אחת של חציית הרוביקון. האופציה אחרת של חציית הרוביקון זה השלמה והכרה הישראלית עם היותה של החמאס הגורם הריבוני ברצועת עזה, שצריך לשלוט שם שלטון אזרחי אפקטיבי, וכדי שזה יקרה צריך לאפשר לו שיפור מאוד מאוד משמעותי בכל מה שקשור לתשתיות, בכל מה שקשור לכלכלה, בכל מה שקשור לעניין של שגרת היום. ומבחינת ישראל, המהלך הזה הוא מהלך שמייצר לגיטימציה יותר מדי רחבה לחמאס. הוא הופך את חמאס לגורם לגיטימי, לא רק בעיני ישראל, אלא גם בעיני האזור, ובמידה מסוימת יחרסם באי הלגיטימיות של חמאס, או מעמדה הבעייתי בעיני הקהילה הבינלאומית, ועלול ליצור מצב של משבר מאוד מאוד עמוק מעבר למה שקיים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, בגלל היריבות שבין חמאס לבין הרשות הפלסטינית. שתי ההחלטות הללו מאוד בעייתיות מבחינת ישראל, הן לא פשוטות כלל ועיקר, ולכן ישראל לא מצליחה לחצות את הרוביקון, או לא רוצה לחצות את הרוביקון בגלל המחיר שכרוך בזה, לא לכיוון הראשון שהזכרתי ולא לכיוון האחר שהזכרתי, ובמקרה הזה היא מוצאת את עצמה אזוקה, וכבולה לשיקולים ולאינטרסים שהם מנוסחים על דרך השלילה, במובן הזה שלא להיגרר למערכה כבדה ועמוקה או משמעותית.
וזה מסביר בסדר. את הרצף הזה של בדיוק. הבנות שהן לא לגמרי תפורות.
בדיוק, ולכן אנחנו לדעתי עלולים למצוא את עצמנו.
אז כדי לדלג מעל הרוביקון בלי לחצות אותו כרגע, במחשבה כרגע, אני רוצה לשאול אותך לא לגבי השיקולים בצד הישראלי, כי זה לא התחום שבו אנחנו עוסקים כרגע, אלא לגבי כל מה שמשפיע על המציאות הלא יציבה בעזה, בצד העזתי, אבל גם באופן רוחבי במערכת המזרח תיכונית.
כן.
ואנחנו מדברים כאן על מתווך קטרי, שגם לו יש אינטרס, מן הסתם. בואו, לא נזכיר את מה שהיה בימים האחרונים בין ישראל לבין האמירויות, אבל אפשר גם לקשור את זה. בכל זאת, נתמקד בקטר, נזכיר אולי גם את ההשפעה של טורקיה, שמנהיג חמאס ביקר בה בימים האחרונים.
אל תשכח כמובן את מצרים.
את מצרים שנמצאת שם בעצם בתור השער של עזה לעולם. וכמובן, את השחקנים השונים בתוך הזירה הפלסטינית, אתה הזכרת את הרשות הפלסטינית, יש לה בכלל איזושהי השפעה עכשיו, וגם בתוך עזה יש שם כמה פלגים.
בתוך החמאס עצמה אפילו, בתוך הארגון עצמו, כן? יש...
איך אפשר בכלל לקבל החלטה, כי יש כל כך הרבה מושכים בחבל לכל מיני כיוונים?
קשה מאוד. תראה, ניתן לקבל החלטות, אבל יש להם מחיר כבד מאוד, ויש כאן מרחב לא קטן של אי-וודאות. זה להערכתי גם אחת הסיבות שישראל לא ממהרת לקבל החלטות מאוד מז'וריות. היא נערכת דרך אגב לאפשרות של חציית הרוביקון במובן של מערכה צבאית שתיחפה עליה, ואם זה יקרה, לדעתי הפעם המערכה הצבאית הזאת לא תהיה דומה למה שהכרנו עד היום. היא תהיה מערכה שתחליטה באמת פגיעה מאוד מאוד אנושה בתשתית הצבאית של חמאס, ויש לזה הרבה מאוד משמעויות בכל מה שקשור לאופן שבו זה נראה בשטח. אבל בדיוק כמו שהיטבת לתאר, יש כאן מרחב גדול של אי-וודאות שמתעצב ונוצר בגין מעורבות של הרבה מאוד שחקנים עם אג'נדות שונות וסותרות. צריך, הייתי רוצה להתייחס דווקא, להתחיל דווקא מהעניין הקטרי, כן? העניין הקטרי הוא עניין שלא מתרחש באיזשהו סוג של ריק, או לא מתרחש רק בהקשר של רצועת עזה. את העניין הקטרי והפעילות הקטרית ברצועת עזה צריך לראות בקונטקסט האזורי היותר רחב, לקשור אותו גם לטורקיה שאותה הזכרת, מכיוון שטורקיה וקטר הן התומכות העיקריות בציר של האסלאם הפוליטי של האחים המוסלמים. חמאס זו הוורסיה הפלסטינית של האחים המוסלמים. יש לשתיהן אינטרס לחזק מאוד את חמאס לא רק ברצועת עזה, אלא גם בשטחי הרשות הפלסטינית ולהחליש את הרשות הפלסטינית. והן עושות מהלכים, וגם בעיקר טורקיה, עושות מהלכים על מנת להחליש את הרשות הפלסטינית במזרח ירושלים, בגדה המערבית, וגם דרך העצמה של חמאס, להזכיר כאן בסוגריים את התמיכה הטורקית בזרוע הצבאית של חמאס, בסלח אל ערורי, שהוא אחראי על הגדה המערבית, היא מאפשרת להם לפעול באופן חופשי לחלוטין לצורך בנייה של תשתיות טרור בגדה המערבית נגד ישראל, וזה מתחבר למה שאמרתי קודם. אבל אני חוזר לקטר ולפעילות של קטר שאותה צריך לראות בהקשר יותר רחב, וזה מתחבר גם להסכם עם האמירויות, הסכם הנורמליזציה. וקטר רואה את עצמה כשחקן משפיע מעורב ורוצה להרחיב את השפעתה ומעורבותה, והיא משתמשת בחמאס וברצועת עזה כבמה או כפלטפורמה לצורך כך, וזה גם מצליח להוציא את יחיא סנוואר מכליו. ומדוע? מכיוון שהחמאס, כמו שאמרתי קודם, היא לא ישות מונוליטית אחת. יש בה זרמים,
יש בחוץ,
בדיוק, שלצד הסכמות רחבות ביניהם, יש ביניהם מה שנקרא חילוקי דעות והשקפות שונות. אסמאעיל הנייה, שיושב בכלל בחוץ ומתארח בקטר, אוקיי? ולכן גם נעטף על ידי קטר, האג'נדה שלו היא אג'נדה הרבה יותר ריחואנית, במובן של האחים המוסלמים, כן? הוא תופס את הרצועה כאיזשהו חלק מהחליפות האסלאמית היותר גדולה, הראייה שלו היא ראייה יותר רחבה, ולכן הוא בפוליטיקה הגבוהה של טורקיה, קטר והאחים המוסלמים במרחב המזרח תיכוני הרחב. האג'נדה של יחיא סנוואר היא הרבה יותר לוקלית, הרבה יותר עזתית, הוא הרבה פחות מתעניין במה שקורה בגדה המערבית, הוא בוודאי הרבה פחות מתעניין במה שקשור לחליפות האסלאמית. ועכשיו, מה שקטר עושה באמצעות מוחמד אל-עמאדי, השגריר שלה, או הנציג שלה לענייני רצועת עזה, היא משתמשת בעצם בכסף או בסיוע הכספי כמנוף על מנת לתמרן את השחקנים ואת הכוחות בתוך רצועת עזה ובתוך החמאס. הם על הדרך גם מנסים, מה שנקרא, לתמוך גם בחלד משעל, שהוא בכלל יש לו פרטנזיות ואג'נדה שהיא מעבר לאג'נדה החמאסית, הוא רואה את עצמו כמי שיכול להחליף את אבו מאזן גם כמנהיג של הזירה הפלסטינית בכללותה, והקטרים מייצרים רעשים בתוך המערכת, והם בפירוש לא תורמים ליציבותה, אבל הם מנצלים את יכולתם, את מעמדם ואת כספם על מנת מה שנקרא להשקיט ולעשות את ההפך מלהשקיט כשזה נוח להם וזה מתחבר לאג'נדה שלהם שהיא בהקשר היותר רחב. וכאן במקרה הזה זה יתחבר גם לסיפור של משבר הקורונה. לא הזכרנו את המצרים, שקטר וטורקיה הן יריבות של מצרים, ולמצרים יש תפקיד חשוב ברצועת עזה.
זה די ברור בסבב האחרון מי ידוע על העליונה. המצרים בעצם ניסו וברחו.
המצרים, לא יודעים
אם... הם, בוא נגיד, יצאו משם כלומת שבאו.
כן. בוא נאמר כך, שבמקרה הזה, לדעתי, יכול להיות שהמצרים היו ממלאים תפקיד יותר משמעותי אם לא היה סיפור של משבר הקורונה. משבר הקורונה הקל גם על המצרים במידה רבה מאוד, וחסך מהם מאמצים מיותרים ומבוכה אולי, בגין אי הצלחה. משבר הקורונה עזר לקטר למנף את יכולתה, עזר לחמאס עז, היחי סינואר, לרדת מהעץ, עזר לאיסמעיל הנייה לרדת מהעץ שלו, ועזר לישראל לרדת מהעץ שלה, ובמובן הזה בא למרחב גואל. במרכאות כפולות ומכופלות, זה מה שנקרא האירוניה של החיים, כן? שהמשבר גאל את המרחב מהידרדרות והסלמה למציאות שעלולה הייתה להיות הרבה יותר בעייתית מבחינה ביטחונית.
כן, אני רוצה לסיים בנקודה שרלוונטית דווקא עכשיו, כשאנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים בחודשים הקרובים, והיא הסוגיה בלתי פתורה של השבועים והחיילים והאזרחים שעדיין נמצאים בעזה, מי בחיים ומי לא. אני בעצם שואל איפה זה עומד כרגע למיטב ידיעתך, ואיך אפשר לקדם את זה באמצעות כל אותם מתווכים מעורבים, מי שיכולים לגשת אל חמאס ו... להשיג עסקאות עקיפות עם ישראל.
תראה, אני חושב שהסוגיה הזאת היא אחד מהמנועים או אחד מהגורמים המחוללים למשברים החוזרים ונשנים. ומדוע? מכיוון שישראל נכונה לכרוך את עניין המסע ומתן על אנשינו, על חיילינו ועל אזרחינו שנמצאים שם בשיפור המציאות ההומניטרית, אבל בסדר פעולות שמתחיל בעניין של... של מה שקשור לסוגיה הזאת ועזה, שיפורים בכל מה שקשור לסוגיות הומניטריות, ואילו החמאס רואה סדר פעולות הפוך לחלוטין. קודם כל, תעמדו בהתחייבויות העקרוניות שלכם לגבי שיפור המציאות ההומניטרית, ואז אנחנו, כשנראה שאתם רציניים בעניין הזה, ולא כמו שקרה עד עכשיו, שאתם לא עושים דבר או לא ממלאים כמעט דבר מההתחייבויות שלכם, אז אנחנו ניגש לעניין של המסע ומתן.
זה קלף פיקוח מבחינת חמאס.
בוודאי, מבחינת חמאס זה קלף פיקוח, מה גם שיש להם איזושהי דרישה פרילימינרית, שישראל קודם כל תשחרר את הצורי עסקת שליט, שנעצרו מחדש בגדה המערבית ב-2014. וישראל לא נסוגה מעמדתה, והחמאס לא נסוגה מעמדתה, ומנסים, מה שנקרא, כל פעם לשפר בשוליים, אבל להערכתי כל אימת שלא יצליחו לאתר איזשהו מנגנון יצירתי שמאפשר סולם נוח לשני הצדדים לרדת מהעץ ולהשיג, או להציג, סליחה, את ההתקדמות שתושג כהישג שמתכתב עם הדרישות המוקדמות של כל אחד מן הצדדים, אנחנו נמצא את עצמנו במעגלים חוזרים ונשנים של התכתשויות. כל אימת שישראל לא תרגיש שיש לה סיבות מספיק טובות לחצות את הרוביקון במובן שהזכרתי קודם, וכל אימת שחמאס תבין או תפרש את המגבלות הישראליות כתשתית למרחב תמרון נוח מבחינתה ליצירת לחץ. עד שזה לא יקרה, אנחנו כנראה נחזור על העניין הזה.
וכנראה שגם נחזור על הסבבים, זאת לא תהיה הפתעה.
כן, ליבנו על תושבי עוטף עזה כמובן, שהם סופגים את המחיר המיידי של ההסלמות הללו, אבל בראיית האינטרס המדינתי, כן, למרות שממשלה בישראל לעולם לא תגיד דבר כזה ולא יוכל להגיד דבר כזה, בראיית האינטרס המדינתי, עדיין מציאות שכזו עולה פחות אסטרטגית מאשר חצייה של הרוביקון באחד משני האופנים שהזכרתי קודם.
כן. דוקטור קובי מיכאל, תודה רבה.
בשמחה.